ושוב אנחנו בדרכים, נוסעים לפגוש אנשים ולשמוע סיפורים על חיים אחרים לא סטנדרטיים, על צורות מגורים שונות ועל נוודות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפודקאסט הנוודים, ולשמוע מאנשים שפגשנו בדרך מהו בית עבורם ומה הניע אותם לצורת החיים שבה בחרו. את הפודקאסט מגיש מאיר דרילינגס, יזם חברתי, קרווניסט ונווד בנשמה, ואנחנו מתחילים.
איפה נולדת?
נולדתי בשפירה.
שכונת שפירה בתל אביב?
כן, שעוד הייתה קשוחה, לפני שהיא נהייתה מגניבה.
ומה זה בית בשבילך? מה הפירוש המילה בית בשבילך?
אני בדיוק מתעסקת עם זה, נשאלתי לאחרונה גם מה זה בית. אני מתחילה להבין שבית אצלי זה מקום שהוא מחייב שיהיה בו מקום ליצור. כאילו זה אנשים, חובה, אנשים מסביב. חובה אור ואוויר, ומקום שאני יכולה ליצור בו. זאת אומרת, אם אין לי את הספייס של היצירה, זה לא יכול להיות בית. וכשאני מצליחה למצוא מקום שנותן לי את האנשים, את האור ואת האוויר ואת הספייס ליצור, אני יכולה להשתקע בו תקופה.
אוקיי, עד שסוג היצירה משתנה או סוג הצרכים שלך משתנים ואז את זזה?
אני זזה כשמרגיש לי שהבפנים מפסיק לזוז.
מה, סוג היצירתיות?
לא בהכרח היצירתיות. מספיק שהנפש שלי טיפה מתעייפת, או אני מרגישה שזה כבר לא השראה, אלא אני כבר מכירה את זה. אני צריכה שדברים יניעו אותי. אתה פוגש בן אדם חדש, הוא מתחיל לדבר על מוזיקה, פתאום בא לך להיות במעגל מדיטציה, לא יודעת, זה כאילו, זה דברים שיוצרים תנועה. כשאין תנועה והכל מוכר, לי זה לא טוב. אני צריכה להמשיך להיות בתנועה. זה ממש ככה.
ספרי לי על מקומות שחיית בהם.
זה מעניין. הספרתי לך כבר, עזבתי את הבית בגיל 16.
למה?
כי אחי נפטר, אחי הגדול נפטר, הבית שלי נשבר מבחינה נפשית, ואז לא הייתה ברירה אלא לצאת החוצה לבד. ואני זוכרת שכשיצאתי, אבא שלי אמר לי, תחזרי על 4.
16 בכיתה י', י' א', עזבת הבית?
בכיתה י' עזבתי את הבית. סוחרים דירה, בתחילה גרים אצל חברים, ואז סוחרים דירה בפלורנטין, בבית שהוא 2x2, ובקושי יש בו מקום למיטה. ומתחילים לעבוד 3 עבודות ביום. 5 בבוקר
לא
בדואר.
לא הולכת לבית ספר?
לא הולכת לתיכון.
יהוד הפסק ללמוד?
הפסקתי ללמוד. עבדתי 3 עבודות ביום. בדואר ב-5 בבוקר, צהרון בצהריים, ממלצרת באפרופו בלילה.
לממן את הבית?
לממן את הבית. מגיעה לתיכון, עושה את כל הבגרויות, מוציאה מצטיינים. שזה חלק כנראה גם האישיות.
מגיעה לי"ב לבחינות, זהו,
מגיעה לא לומדת? מגיעה לי"ב לבחינות, לא לומדת.
לא מגיעה לבית ספר עד סוף י"ב?
מגיעה רק לתיאטרון, רק ליצירה.
אוקיי.
עושה תפורה במגמת תיאטרון, מוציאה בגרויות מצוינות, משחררת את זה, הולכת לצבא, עושה גם שם חיילת בודדה במקביל, עולה לאט לאט עוד פעם. וככה, ומתחילה לעבוד. בעיקר לעבוד, מלא לעבוד. מה שיצר סיטואציה שבה מהר מאוד הבנתי שאני חייבת לעבוד בדברים שאני אוהבת ואני מתחילה למקסם רווחים.
איך הבנת את זה שאת צריכה לעבוד בדברים שאת אוהבת? פתאום התחלת לעבוד?
זה מהבית, זה אבא שלי. אצלנו תחביבים זה קודש קודשים. אבא שלי עד היום הוא בן אדם שאם נגיד, התחביב שלו זה דייג בים. אם הוא יקום בבוקר והים הוא טוב, הוא לא ילך לעבודה, הוא ילך לים. זה אבא שלי. וכולנו ככה. אנחנו אנשים שהתחביב שלנו הוא העבודה שלנו. האחים שלי, אימא שלי, כולנו. ולי זה היה נורא משמעותי, כי מההתחלה אוריגמי זה היה תחביב מאוד גדול. והיה ברור לי שזה מה שאני הולכת לעשות. זה המקומות, אגב, אתה שואל אותי אם אני לא נשארת במקומות, אני נשארת במקומות נפשיים. אני אשאר באוריגמי, אני כבר עושה את זה 20 שנה. אני אשאר בהוראה, אני 17 שנה מלמדת. יש מקומות שהם העוגן שלי. אז אני לא צריכה עוגן שהוא מקום פיזי, יש לי עוגן רוחני. זאת אומרת, אני מרגישה שאני הבית של עצמי. איפה שאני נמצאת ויש לי שם יצירה ועשייה, אני בבית.
עכשיו, הבית בעצם הוא בתוכך,
ממש.
בתוך התחתית.
כל המסביבים, אני יכולה לחיות בבית מפונפן ביפו, ואני יכולה לחיות בקרוון, בקטן ומצומצם, ואני יכולה גם להיות בבית בוץ של 4x4, והשירותים בכלל הם כימיים בחוץ, וכאילו גם זה אפשרי. ועשיתי את כל אלה. הרבה, הרבה מאוד שנים בחול. היה לי שנה בארגנטינה, חצי שנה הונגריה, חצי שנה איטליה, שנה וחצי בוסטון, סן פרנסיסקו. כאילו, אני יודעת מה זה לצאת ולהיות בלי כלום. וכשאתה בלי כלום, אז אתה, אז הנכס שלך מתחיל להיות אתה והיכולת שלך לתקשר עם בני אדם. ושם מתחיל לפתח שפה, ושם אתה מתחיל לפתח הבנה שרק אם אתה תתקשר עם בני אדם, אתה תהיה שייך. כאילו, להסתובב בברילות שבארגנטינה, אם אני לא אכנס לבחור מהאמפנדס ואתחיל לג'ברש מה שנקרא המילים בספרדית, אני אשאר תיירת זרה. כדי להיכנס, אני חייבת להתחיל לתקשר. וזה מחסום שצריך לעבור אותו. שלא לדבר על זה, אבל אחר כך שכאילו הייתי עוברת נגיד בקניונים בברזיל ובארגנטינה, שמה כרטיס ביקור ואומרת, אני רוצה לעשות לכם חלון ראווה, אל תשלמו לי. תנו לי ליצור, אני אעשה. תאהבו, תשלמו אחר כך. ככה עבדתי בארגנטינה. עשיתי 7-8 חלונות ראווה, הם שילמו לי על המקומות מגורים. כאילו זה לא אומר להתקלב. להיות נדב, להיות נבד, לא אומר להתקלב. בעיניי.
אז הקטע של ארגנטינה, היא באה ומציעה את עצמך וככה מקדמת.
כן, גם כשהגעתי ללונדון זה היה הדיבור. אני לא בן אדם שיושב ומחכה שדברים יגיעו אליו. אני הולכת לקחת. מה שאני רוצה, אני הולכת לקחת. פשוט ככה. אתה נכנס למקום ואתה אומר לו, זאת אני, זה מה שאני עושה. אני טובה במה שאני עושה. אתם לא סומכים עליי, זה ממש לגיטימי. אני אעשה, אחר כך תסמכו עליי. היום כבר פחות צריך כי יש קבלות, אפשר להראות תמונות, אפשר להראות כאלה.
אם היום אני שואל אותך איזה מקומות בחיים שחיית בהם, את יכולה לבוא ולהגיד מקומות שאני רוצה לציין אותם, שהם היו מיוחדים ומה היה מיוחד בהם, כי עברת הרבה מקומות.
כל אחד מהם, אחרת לא הייתי נשארת בהם. תשמע, אני בן אדם שמונע מיצירה. אז נגיד, אני מגיעה לארגנטינה, אז אני אמצא את הזקן שילמד אותי לעבוד עם אור, ואז אני אשאר 3 חודשים ללמד לעבוד עם אור. אני אסע להונגריה, אני אכנס לבית ספר הכי גבוה לקרמיקה, אני אעביר עכשיו 50 בקרמיקה. זאת אומרת, זה מה שמניע אותי. תמיד יש איזשהו עוגן שקשור ליצירה, וכל העיר וכל מה שקורה מסביב, זה רק ערך מוסף. יש אנשים שמונעים מקולינריה, מתים על אוכל, אנשים שמתים על חיי לילה. אנשים שמעניין אותם שלג, מזג אוויר. אני מונעת מיצירה. ואיפה שאני מגיעה למקום ויש לי, ואני יכולה למצוא בו יצירה, אני אשאר בו. ושם אני נשארת. הרבה זמן גם. מה העניינים, יפיוף?
מה קורה?
מה קורה? איך אתה?
דבש.
אפשר להגיד שהיצירה זה הבית שלך.
היצירה זה הבית.
זה לא הבית שלך.
לא, זה חלל.
הקרון רכבת שחיית זה לא הבית שלך.
לא.
זה חלל לעשות את היצירה. את בעצם באה עם הבית בתוך הגוף, ואיפה שאת נמצאת, את מייצרת סביב הבית אווירה, חלל, אבל הבית הוא בתוכך. הגדרה נכונה?
זה הגדרה מאוד נכונה, אני גם אגיד עוד משהו. זה שלא יישמע עצוב מדי, כן? כי זה לא, זה דבר מאוד חיובי. כשאתה עוזב את הבית בגיל 16, אתה מבין שאתה on your own. מה שאתה עושה זה משהו שלך. אני חייתי בלי גב, לא כלכלי ולא נפשי. ההורים שלי הם מדהימים, הכל בסדר. ההורים שלי חוו שכול. אנשים שחוו שכול זה אנשים שעוברים את שלהם לבד. ואני חושבת שבגיל מאוד מאוד צעיר הבנתי מה שאנשים מבינים אולי אחר כך, וחלילה אני לא אומרת את זה מהתנסות, באמת שלא. פשוט לא הייתה לי ברירה, אלא להגיע בשלב מסוים ולחדד את הרצונות שלי. אתה נמצא במקום, אתה לא יודע מה הדבר הבא שאתה תעשה, אין לך ברירה אלא לשאול את עצמך שאלות ולענות עליהן לבד. ואף פעם לא היה אזור נוחות. אין לי בית עם אבא ואמא וסירים על הגז ואני יכולה להגיד, אני תמיד אחזור לשם. לא, אני תמיד אחזור לאן שיהיה לי טוב במהלך השנים. ואז גיליתי שהדברים שהכי טוב לי בהם זה איפה שאני עושה אומנות או עיצוב, ואני מתפרנסת ממנו בכבוד, ואני גדלה בו. אז לא הייתה ברירה. כאילו, זה בא מחוסר ברירה. כשאין כסף, ואתה ילד, ואתה רוצה דברים, אז אתה צריך שיהיה כסף. אז אתה לומד לעשות כסף. אתה לומד שעבודה קשה, או שכלית, או פיזית, מביאה עבודה, כאילו מביאה פרנסה. אז כשרציתי לעבוד בעיצוב אירועים, אז לא הלכתי לאחת, למצבת אירועים, ואמרתי את שמי אני רוצה לעבוד אצלך. שלחתי מייל בזמנו ל-60 מקומות. מתוכם הגיעו 10, התחלתי לעבוד ב3, בחרתי את האחד שהכי נעים לי בו, נשארתי בו. זאת אומרת, זה חוק המספרים הגדולים כל הזמן. רציתי לעשות חלונות ראווה, שלחתי 4 וריאציות ל5 חברות. אני כאילו קודם כל עושה ואחר כך מצפה לקבל תגמול. אנשים רוצים לעשות הפוך. הם רוצים קודם שמישהו יעשה את ההזמנה ואז הם יעשו. לי זה לא עובד. יש אנשים שעובד להם וזה מדהים ואיזה כיף להם. לי זה לא עובד ככה. אני קודם שואלת את עצמי מה אני רוצה שיהיה לי, ואז אני הולכת לשם ולוקחת. וזה קורה גם מבתים. אני לא יכולה היום לחיות במקום שאין לו אופי. הוא משעמם אותי. יש אנשים שצריכים את השגרה ואת הסדר, את הבית הקבוע, את המשכנתא המסודרת, את ה... זה לא עובד לי. זה לא עובד לי. היום אני אחיה בכפר, ואני הכי היפית כביכול, הכי יחפה, חיות, תרנגולות, עניינים, ומחר אני יכולה להיות בעיר ולהיות הכי בית מפונפן וכזה. זה מאוד מאוד ורסטילי, מאוד מאוד גמיש מחשבתית. אני לא מקובעת לדברים. קורונה הגיעה, אין עיצוב, מה עושים? ממציאים דברים חדשים. אני הקורונה הייתה לי מושלמת. אנשים בוכים על הקורונה, אני מבחינת הקורונה הייתה תקופה מושלמת. נתנה לי את הזמן, פתאום אמרתי, רגע, אם אני רוצה עכשיו להיות מקעקעת, אני יכולה להיות מקעקעת. אני רוצה להיות מיילדת, אני יכולה להיות מיילדת. אני רוצה להיות, כאילו, פתאום עלו לי חלומות שהם בכלל היו בבק אוף מי מיינד שנים, אמרתי, וואלה, הנה, יש לי הזדמנות לעשות אותם.
מה בחרת?
בחרתי לעשות עיצוב טוב יותר.
אה, שיפרת את העיצוב בקורונה?
כן, פתאום בא איזשהו פרויקט גדול של 250 סניפים בארץ ובעולם. אמרתי, וואלה, יש פה הזדמנות כאילו להראות, להוכיח יכולות ניהול מאוד טובות. אז נתתי עבודה ל-30 נשים מעמותה שנקראת הלב הכתום, שזו עמותה שנותנת עבודה לנשים שעברו חיים קשים ועדיין עוברות. אמרתי, מה יכול להיות יותר טוב מזה שאני גם עושה עיצוב שהוא לא מזהם את העולם, שזה נייר וזה חומרים מתכלים, גם אני נותנת פרנסה לאנשים שצריכים את זה, גם אני מגשימה את החלום שלי ומתפרנסת מאומנות. מבחינתי, סגרתי את כל הפינות. לא צריכה יותר מזה. וזה קורה הרבה. המחשב, כאילו, גם בתוך זה אני גמישה. זאת אומרת, גם יכולתי להתחיל קורס של קעקועים, ואם יבוא משהו שהוא יותר נכון, אז אני אגמישה בו. אני לא מפחדת לשנות את ה... זאת אומרת, יש לי קטע שאני חושבת על היום וחושבת על עוד 10 שנים. אני לא חושבת על עוד שבועיים. עוד שבועיים יהיה עוד שבועיים, נגיע אליהם. מה קורה היום? איך אני היום מתמידה במשהו שרציתי? עושה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ואיפה אני רוצה להיות עוד 10 שנים? זה... לי, זה נותן ביטחון. כאילו, הדבר הזה של חרדות כלכליות, או חרדות בכלל, אין לי אותו. אין לי אותו, כי אני מגיל מאוד מאוד צעיר. איפה שהיה צריך להיות חרדות, לא היה. היה התמודדות עם החיים. אז ההבנה היא גם מאוד ריאלית. כאילו אני אפיפון, אבל מאוד ריאלי. יש חוט שהוא מקובע. שהוא יודע שיש דברים שחייבים להתקיים. הגוף שלי חייב להיות בריא, הנפש שלי חייבת להיות בטוב. הלב עם הבטן, עם המוח. הכל צריך לעבוד ביחד. אין לי את כל העניין הזה של עזרים כימיים. נורא חושבים שאומנים צריכים הרבה עזרים כימיים. אני לא. אני רק צריכה בני אדם מעניינים סביבי. אני צריכה השראה מהבחוץ. מספיק לי.
מה משמעות החיים מבחינתך? אם בקצרה, במילה או שתיים, אני צריכה עכשיו להגיד, שואלים אותך היום, גיל שהגעת והדברים שעברת בחיים, ואת צריכה להגיד מה המשמעות של החיים, ממש ממש בקצרה, מה היית אומרת?
ממש ממש בקצרה, אני חושבת שאנחנו בורג מאוד מאוד קטן ממערכת יקום מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה התפקיד שלנו מאוד פשוט, כמו של חיות. אנחנו באנו לחיות, לעשות את המיטב לנפש שלנו בתקופה שאנחנו פה, לסבול כמה שפחות ולהתנהל עד שהזמן שלנו נגמר. כשאני חושבת על אחי שנפטר בגיל מאוד צעיר, עם כמה שהוא נפטר כשהיה בן 17, תשמע, הוא חי עד אז. זה נורא מוזר להגיד את זה, אבל הוא הילד חי. אז אני לא שבורת לב, אני מרגישה שהוא ראה עולם, ידע אהבה, נגע בנשים, היה בעולם הזה. זה מבחינתי משמעות החיים. כאילו, להיות בחברת אנשים שאני אוהבת, ולהיות בטוב. הטוב שלי הוא יצירה. יש אנשים שהטוב שלהם הוא גלישה. לי זה זה. בגלל זה אני גם לא אעבוד 24/7. אני יודע מתי להפסיק לעבוד, ולשבת בחוץ וליהנות מהשמש. רוב הזמן אני נראית כאילו אני בפנסיה. כל מי שרואה אותי פה בשכונה אומר לי, את נראית כאילו את בפנסיה. לספר שתוך כדי אני, יש לי שתי קריירות, שאני גם מחזיקה עסק שעובד וגם מלמדת, וכאילו... כן, זה קורה בו זמנית. מאיזושהי אמונה כזאת שיש לי את מה שצריך כדי לעשות את זה.
את כמה את?
אני כבר גדולה. בת 38. כן. כן, זה נגיד אחד מהשוק, זה שוק עבורי, הגיל הזה. זה משהו שאני מתמודדת איתו בימים האלה מאוד מאוד חזק. לא דמיינתי שבגיל 38 אני איפה שאני היום. לא דמיינתי בחיים שאני לא אהיה עם משפחה ועם ילדים בבית מסודר. אני לא יודעת, זו שאלה שאני שואלת. פתאום אני מרשה לעצמי לשאול אם אני רוצה ילדים או שזה רק מודל שגדלתי עליו. אני מבינה שיש פה איזושהי המשכיות. מצד שני אני אומרת גם העולם הזה מוצף באוכלוסייה. לא חסר לו את הילד שאני אביא.
אבל זה יהיה שלך.
אבל זה לא כל כך דחוף לי. זה לא בוער לי השלי הזה. אני מראש לא מרגישה שהדברים הם שלי. גם מה שאני עושה הם לא שלי, הם לאחרים. זה כאילו ברגע שאני מוציאה משהו הוא כבר לא שלי, הוא של העולם. אז אין לי את הצורך, כל הדבר הזה שאנחנו רואים פה מולנו, כל הבית הזה, כל זה הכל הרי חומר אתה יודע, הבית עובר שריפה ברגע איבדת הכל, אז אני לא תלויה בזה.
זה בפנים.
בגלל זה אני גם יכולה ללכת עם תיק ולהיות בעולם ולא להרגיש חוסר. אני יכולה להסתובב עם 5 בגדים בעולם ואני אהיה מלאה עדיין. תן לי את החבילת הפים שלי לשבת סטוריגמי בפארק בברילות שאני מסודרת. אני לא, אין לי את השייכות הזאת, את החפצים, את הכסף, את הדבר הזה. אני מבינה שצריך כסף כמשאב כדי להגשים חלק מהחלומות שלי. אני לא ארדוף אחרי זה. אני אעשה את זה על הדרך, תוך כדי. אם עכשיו החלומות שלי יהיו יותר רוחניים ופחות גשמיים, אז אני לא אצטרך כסף, אז אני אניח להכנסה. אני לא כבולה. אני לא מרגישה כבולה. לא למקום. לא לבנק, לא למדינה. הדברים הם מאוד גמישים. לי כנראה זה נכון. אני מבינה שיש אנשים שזה לא נכון להם וזה מבעית אותם. להיכנס לקרוון ולגור בספרד, על הגבול בין ספרד לצרפת 3 חודשים, יש אנשים שזה שהם לא יודעים איפה הם משנים הלילה, זה מבעית אותם. אותי לא. איפה שלא תשים אותי, יהיה בסדר. יהיה בסדר. ישנתי איזה לילה אחד על שפת הנהר בארגנטינה, בא זאב, היה מפחיד רצח, היה באמת רגע מפחיד, הכל בסדר, בבוקר יש שמש, זה עובר. אתה מתמודד עם דברים אמיתיים, משתדתי בברזיל, כל מיני דברים שהם סיפורים, עברתי תאונת אופניים רצינית של כמעט מוות, זה כאילו, הכל בסדר. אני יודעת לחזור לעצמי, לנשום ולהתרומם מזה. ככה אני מרגישה עם זה. אותי הנוודות שאומרת חיה.
קוראת לעצמך נוודית?
כן, אני לגמרי
נוודית.
כן, אני נוודת לחלוטין.
נוודת של החיים.
כן, היו שנים שזה נורא הפחיד אותי המילה הזאת. מה זה אומר עליי?
מה זה אומר נוודת?
זה אומר שאתה ילד של העולם, ולא ילד של ההורים שלך. אתה ילד של... קודם כל אני ילדה. אני ילדה בעולם הזה, לא משנה באיזה גיל אני. הפחדים הם מנועלים, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אין לי מקום שהוא הבית. הדבר הכי קרוב שאני יכולה להגיד זה ישראל. ישראל זה בית, השפה זה בית. כשאני מדברת עברית במקומות אחרים בחול, אני בבית. כן. מעבר לזה, באמת, איפה שתשים אותי עם חומרים, אני בבית. ואז בגלל זה, זה לא משנה איך התפורה נראית. היא רק יכולה לתמוך. היא יכולה להוסיף עוד לבית, אבל הבית כבר נוכח. יש חפצים קטנים שבאים איתי לכל מקום, אז הם נותנים לי את התחושה של ה... היו שנים שזה הפחיד אותי שלשם אני הולכת. שפתאום הבנתי שכולם, בעיקר בגיל 30 עד עכשיו, עד 38, זה היה 8 שנים, שהמון חברים התמסדו, וילדים, ובית קבוע, ופחות זמן, והמון עבודה, וכזה. ואז אמרתי, רגע, אולי אני טועה, אולי אני פספסת משהו. היו את הפחדים. אבל ביום-יום היה טוב. אז רגע, אם היום טוב לי, אז למה בעצם אני דואגת על משהו שאני לא מכירה, שאני לא יודעת אותו? טוב לי עכשיו. אז הכל בסדר. זה פחות... יש למאיר אריאל את המשפט הזה על הדשא של השכן, שהוא רוצה שהדשא של השכן יהיה ירוק יותר. כי אז אף אחד לא מסתכל על שלו. אני מתה על הדבר הזה, כי אם הדשא שלך ירוק, איזה כיף, הדשא שלך ירוק, תהנה. אתה מבסוט, אני מבסוט או שאתה מבסוט. אני לא צריכה להיות מעליך או בהשוואה אליך. אני זה אני, והדשא שלי יכול להיות קטן ויכול להיות צהוב. אם טוב לי עם זה, אחלה. זה לא בעיה מבחינתי. אני לא יושבת כל היום ומסתכלת על מה יש לך ואין לי.
מדהים. מלכה. תודה רבה. זה היה מאוד מלמד.